טוב, כתוב פה בהקדמה שהאיגרת הזאת שלח הרמב"ן מעירו לקטולניה או מאקו לברצלונה לבנו על הענבה, לא יודע מי כתב את ההקדמה הזאת, וציווה בו שיגרנה פעם אחת בשבוע כפי שנראה בסוף האיגרת, וילמדו גם אחרים עמו וירגיל בו בעל פה כדי לחנכם בילדותם בירת שמיים. הוא בישר לו שביום שיקרא איגרת זו שיענו מן השמיים כל מה שישאל, בגלל זה הדפיסו את זה בסידורים, כן? וכל מי שירגיל לו אומרה בוודאי יהיה ניצול מכל צרה ומובטח לו שהוא בן עולם הבא. וכן העתיק מערכו זל בכתב ידו בספר שערי קדושה מורנו הרב חיים ויטל את האיגרת הזאת לאומרה כסגולה שתקובל תפילתו. והגענו הנוסחה כאן על פי כתב יד שהוא עתק מכתב יד מורנו הרב חיים ויטל זל, וזה כולל גם מקום ההפסקות של קטעי עניינים שבנוסח האיגרת. אז הוא פותח בפסוק במשלי, שמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. זה לא קל לשמוע מוסר. התורה של האמא זה בטבע שלנו. אבל האבא שבא ואומר לנו, שמע, אתה צריך להתנהג ככה, צריך לומר לנו מההתחלה, שמע. כי בן אדם לא רוצה לשמוע. והמילה שמע יש לה פירוש, תשמע באוזן, חירש לא שומע, יש לה פירוש תקבל, ולכאורה פה הכוונה היא תקבל, אין לנו בעיה שלא תשמע את המילים, יש עניין שבן אדם צריך להיות מוכן לקבל. אז אנחנו הולכים לקרוא פה תוכחה שהרמב"ן נתן, נתן לנו פה מפתחות מתוך אהבתו את בנו, הוא נתן לו מפתחות לחיים, אז כדאי לקבל מה שיש לו לומר, וזה עוזר שזה לא אישי, זה לא מוסר שהוא בא ואומר לי, הוא יודע מה הפגמים שלי, הוא אומר את זה בכללי, הוא יודע מה כל אדם צריך לשמוע. תתנהג תמיד לדבר בנחת כל דבריך לכל אדם בכל עת, ובזה תנצל מן הכעס. אז נקודה ראשונה, מאוד מעניין, הוא פותח בצורת דיבור. איך אני מדבר? והצורת דיבור, כל דבריך, לכל אדם, בכל עת, זה מאוד קשה. מאוד קשה, אבל הוא אומר לי, ובזה תנצל מן הכעס. מה מפתח להינצל מן הכעס? הוא, על ידי הדיבור, איך אני מגיב? אם אני מדבר בנחת, אז אני כבר שולט בכעס. הרבה פעמים אנחנו אומרים, לא, אם אני כועס, אז אני אצעק. בוא, הצעקה רק מעוררת את הכעס. אנשים חושבים, לא, זה התבטאות של הכעס. זה לא ככה. אתה כבר מעורר את הכעס בעצמך. על ידי הדיבור בנחת, אתה גם שולט בכעס. האם הכעס במקום או לא במקום, הוא מזהיר אותנו. שהיא מידה רעה להחטיא את האדם. צריך לדעת שכעס זה בעייתי. ראינו את זה בפרשה הקודמת, אפילו משה רבנו. ויקצוף משה על פקודי החיל, משה רבנו כועס עליהם, הוא שוכח הלכות. חז"ל אמרו לנו, כל אדם שכועס מאבד את מה שיש לו. אם הוא חכם, מאבד חוכמתו. אם הוא נביא, מאבד נבואתו. אם הוא סתם אדם, מאבד את דעתו. בן אדם כשהוא כועס, מאבד שליטה. והוא מאבד את הכוחות הטובים שיש לו. לאדם יש כוח טוב, יש לו חוכמה, נבואה, מה שיש לו, הוא מאבד את זה. צריך לדעת שהכעס הוא לא כלי חיובי, אלא ההפך. זה מציאות שבן אדם מאבד. וכמו שאמרו רז"ל, רבותינו זיכרונם לברכה, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, שנאמר, ואסר כעס מליבך, ועבה רעה מבשריך. זה הפסוק, וחז"ל פירשו לנו, ואין רעה אל הגיהנום שנאמר, וגם רשע ליום רעה. אז הנקודה הראשונה, כשהוא אומר לנו סור מרע, הנקודה הראשונה שהוא אומר לנו זה בעצם לשלוט בכעס, והמפתח לשליטה בכעס זה להתרגל, הוא אומר תתנהג, זה להתרגל לדבר בנחת. כן? אז סיכום, נקודה ראשונה, לדבר בנחת, להקפיד לדבר, להתרגל לדבר בנחת, זה עניין של הרגל, זה באמת עניין של הרגל. אם בן אדם עובד על זה, אז הוא יכול להגיע לזה, ואז הוא ניצול מהכעס. שימו לב, לכאורה הכעס הוא פנימי. אני כועס בגלל משהו שקרה. הוא אומר לו, תעבוד בחיצוני, ואז אתה תשלוט. וכאשר תנצל מן הכעס, שלב הבא, תעלה על ליבך מידת הענווה. ופה הוא רומז לנקודה שהוא לא אומר את זה בעצם מפורש. שבעצם כעס הולך יחד עם גאווה. ואנחנו כבר דיברנו שגאווה ושקר זה הולך יד ביד. גאווה זה בעצם כשבן אדם לוקח לעצמו קרדיט, בן אדם אומר, אני, אתה יודע מי אתה מדבר? מה, איתי אתה תדבר ככה? מה זה גאווה? גאווה זה שבן אדם פתאום מנפח את עצמו, אז זה שקר. תכיר מי אתה באמת, מה, אז מה אתה, מה? אז מה? נו, אז דיברו איתי ככה, בסדר. אז הוא בעצם פה, הוא לא אמר את זה מפורש, אבל זה מה שהוא אומר. אתה, כשתנצן מהכעס, תגיע לענווה. והענווה, דיברנו שענווה זה הולך יחד עם אמת. מה זה ענווה? אני באמת מכיר מה אני, מה, כל אחד מאיתנו יודע מה חסר. אנחנו אוהבים להזכיר במה אנחנו טובים, אבל כל אחד יודע במה בעצם הוא חלש, ובמה עדיין צריך לעבוד. ענווה זה סך הכל שאני אמיתי. אז הכעס זה בעצם ההתבטאות של הגאווה, זה הולך יד ביד. אז כשתנצל מן הכעס, זה בעצם גורם שתעלה ליבך מידת הענווה, זה מפתח בתוך האדם מידת הענווה, הטובה מכל טוב. צריך לדעת שזה באמת הכי טוב. הרבה פעמים אנחנו לא רוצים להיות ענבים. למה שנהיה ענב? מה? יותר נעים לי לומר לכולם כמה אני גדול. אני אסתיר את הגדלות של עצמי? מה, אם אני לא אגלה לכם כמה אני גדול, איך תדעו כמה אני גדול? אם אני לא אומר לכם כמה צריך לכבד אותי, אז איך תכבדו אותי? אז הטבע של האדם זה לרצות להיות בעל גאווה. אבל צריך לדעת שהאמת, שטובת האדם יהיה לו הרבה יותר טוב אם הוא יהיה ענב. היא הטובה מכל טוב, אבל זה לא כשאני מרגיש. מה, אני נכנס לחדר, יש קבוצה של אנשים. אם אני לא אומר להם כמה אני אדם חשוב, אם אני לא אתלבש בצורה שתראה להם כמה אני אדם חשוב, איך הם יכבדו אותי? כל אדם רוצה איזשהו רמה של כבוד, צריך לדעת שזה באמת לא זו הדרך הטובה לאדם. ואם נחשוב על זה, זה באמת, יש לזה הרבה רבדים. כאילו, הבעיות הנפשיות הכי גדולות באמת נובעים מהבעיה של הגאווה. יש שני סוגי בעיות נפשיות, אבל אחד מהסוגי בעיות נובעות בעצם מהגאווה. וזה שאני צריך שיכבדו אותי. למה אני צריך שיכבדו אותי? כי חסר בי את האמת. אם אני באמת מעריך את עצמי, אז אני יכול להיות שלם עם עצמי בלי שאחרים ידעו מה אני שווה. בן אדם שנכנס לחדר והוא ביל גייטס, חשוב לו שכולם מרגע זה ידעו שהוא ביל גייטס? הבנק יודע שהוא ביל גייטס, המציאות יודעת שהוא ביל גייטס, עכשיו חשוב לו כל אחד שהוא פוגע, אתה יודע מי אני? מי בא ואומר לך אתה יודע מי אני? מי שבאמת לא בטוח בכבוד של עצמו, אז הוא צריך לעורר את כולם, תדעו מי אני. אז הטובה האמיתית, וזה מה שאמרנו, טובה וענווה ואמת, זה בעצם מושגים נרדפים. זה כשאני יכול להיות שלם עם עצמי. אם אני שלם עם עצמי, טוב לי עם עצמי. מה אני צריך לומר לאחר? קמתי ותיקין הבוקר, אני צריך לומר לך שקמתי ותיקין. אני יודע, הקדוש ברוך הוא יודע, אני שלם עם עצמי. אבל עם כל מה שקמתי ותיקין הבוקר, זה כדי שכולם ידעו שאני צדיק. אז אני צריך מיד לומר לכולם, אוי, אני עייף, אתם יודעים כמה מוקדם אני קמתי הבוקר, אתם יודעים כמה אני... נו, בגלל שמה העניין של כל מה שעשיתי? אבל אז בעצם אני גם לא שלם עם עצמי, אין לי את האמת. אז אין לי גם את הטוב מכל טוב. שנאמר, עקב ענווה יראת השם. עקב ענווה יראת השם. אז צריך להבין שזה, זה בעצם, זה תהליך. אז פה שוב, הוא רומז לעוד עניין. שחזל אומרים לנו שבן אדם כשהוא כועס בעצם באותו רגע אין יראת השם לנגד עיניו. זה כאילו עובד עבודה זרה. אז אם אנחנו אמרנו שכשאנחנו כובשים את הכעס אנחנו מגיעים לענווה, והענווה זה בעצם קשור ליראת השם, זה הולך יד ביד. כי הרי אמרנו שהכעס זה ההפך מיראת השם. הכעס זה קשור לגאווה. גאווה זה מה שחזל אומרים, זה דוחק רגלי השכינה. זה כשבן אדם אומר אני, האני שלו מאוד גדול, שימו לב שבאנגלית יש רק מילה אחת שתמיד יש לה אות גדולה, זה ה-I. היו משום מה זה עם אות קטנה, ה-I זה capital, נכון? תמיד. למה? יכול היה צריך להיות הפוך. ה-we לפחות שיהיה עם W גדול, לא. כשאתה כתב I זה תמיד גדול. כשאתה כתב U לא צריך, רק אם זה בהתחלת משפט, נכון? כשאתה כתב we לא צריך, מה זה אומר? לא? ובעבור הענווה, תעלה על ליבך מידת העירה. זה מה שאמרנו. זה בעצם מושגים נרדפים. כי תיתן אל ליבך תמיד מאין באת. חלק מהענבה זה, זה שבן אדם יש לו שיקול דעת אמיתי. מאין באתי? זה הנקודה הראשונה שדיברנו, שהענבה קשורה לאמת. מאין באת? בן אדם אומר, אני פרופסור באוניברסיטה הכי גדולה, יופי, איפה גדלת, ומי גידל אותך, ומי נתן לך את כל המידע, ומי לימד אותך, מה ההבדל בינך למי שרץ חצי ערום בג'ונגל באפריקה? איפה גדלת? מאין באת? מאין באת זה בהרבה מובנים, בן אדם צריך לחשוב, בעצם מה אני? אני סך הכל בשר ודם. אני בשר ודם שמאין באתי. אני סך הכל, כולנו יש לנו את אותה התחלה, וכולנו היינו ילדים ש... כולנו חזל אומרים, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה שבן אדם צריך ללכת לשירותים ויש מצב שיוצא משהו מסריח מהגוף שלו? אומרת הגמרא, האדם גם ככה מתגאה, הקדוש ברוך הוא רצה להזכיר לו, מה אתה? תזכור, יש לך כמה פעמים ביום תזכור את מה אתה? לא, ככה כתוב במדרש. אומרת הגמרא, אם למרות התזכורת הזו האדם מתגאה, מה היה קורה כשבן אדם היה צריך להתפנות, היה יוצא ממנו בוסם. הוא היה עוד יותר מתגאה. אז הקדוש ברוך הוא בכוונה נתן לו תזכורות במהלך היום. רגע, מה אתה, מה? למה בן אדם מתגאה? ככה כתוב במדרש. כך כתוב. בגלל זה הקדוש ברוך הוא עשה שבן אדם, אחרי שהוא אוכל, לא כל האוכל נבלע בעצמותיו. רק כשאכלנו את המן, הכל היה נבלע. למה? למה כשאנחנו אוכלים צריך להיות פסולת ובן אדם צריך ללכת להתפנות ופתאום יש לו מצב שהוא צריך לגלות את עצמו? כל היום אנחנו אוכלים חוסים מכובדים, פתאום הקדוש ברוך הוא עשה שבן אדם פתאום צריך לגלות את עצמו, יש דברים עם ריחות לא כל כך נעימים, תסלחו לי, זה איזשהו תזכורת. הכל זה כיסוי, אבל בשורה התחתונה, מאין באת? אתה עדיין בשר ודם, אנחנו מכסים ואנחנו צנועים והכל טוב ויפה, אבל בן אדם צריך לזכור מאין באת ולאן אתה הולך. ושאתה רימה ותולעה בחייך, אף כי במותיך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין מחשבון, לפני מלך הכבוד, שנאמר, הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, אף כי ליבות פני אדם, ונאמר, עלות השמיים את ארץ הנמלאנו ומשל. זה, קראנו פה הרבה נקודות, בוא נראה, מאין באת, דיברנו על זה. לאן אתה הולך? אז כשבן אדם שוקל לאן הוא הולך, בן אדם צריך לשקול בכמה פנים. יש את השיקול שבן אדם שואל את עצמו, שיקול דעת של רגע, של שעה, של יום, של שבוע, של שנה. יש מהלכים בחיים. וכשבן אדם שוקל לאן הוא הולך, אז המגיד מדובנה כותב, כתוב במשנה, ורץ כצבי. נכון? אנחנו בדרך של החיים, המשנה אומרת לנו לרוץ כמו צבי. בן אדם צריך לפעול בזריזות. מה מיוחד בצבי? הצבי כל הזמן כשהוא רץ, הוא מסתכל קדימה, מסתכל אחורה, מסתכל קדימה, מסתכל אחורה. הצבי, צבי.
מה זה צבי? זה סיירו.
פרניים היפות. אז אומר המגיד מדובנה, המשנה אמרה לנו, ורץ כצבי, כי גם כשבן אדם רץ קדימה, הוא כל הזמן צריך לראות מאחורה. מה דוחף אותי לרוץ קדימה? הצבי כל הזמן בודק מאחורה. רגע, רוצבים אחרי או לא רוצבים אחרי? כשאנחנו דנים לאן אתה הולך, אז בן אדם צריך לעשות את השיקול דעת. לאן אני הולך, אמרנו, זה במובן של לפעמים כמות זמן קטנה, אני מדבר על יום, על שבוע, על חודש, על שנה, זה יכול להיות גם לאן אני הולך בכל החיים. לאן אני הולך? בן אדם צריך לשאול את עצמו מדי פעם. לאן אני אגיע בדרך הזו בחיים? ובן אדם לא יכול כל יום מחדש לשקול את כל החיים שלו, נכון? אז חזל נתנו לנו זמנים. יש לנו עכשיו תשעה באב, יום צום זה גם זמן שבן אדם אמור לעשות חשבון הנפש. לאן אני הולך עם החיים שלי? אנחנו מגיעים לחודש אלול, לראש השנה, ליום כיפור. אנחנו מגיעים לזמנים שאנחנו מתמקדים יותר בחשבון הנפש. אז זה חשבון הנפש יותר כולל, אבל יש גם חשבון נפש יותר פרטני. לאן אני הולך בן אדם... כשהוא יושב לפני האינטרנט, צריך לשאול את עצמו, לאן אני אגיע עם כל זה? למה אני בכלל יושב פה? לאן אני הולך? יש את הלאן אני הולך בגדול, יש את הלאן אני הולך בקטן. ושאתה רימה ותולה בחייך, אף כי במותיך, אז על זה דיברנו. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין מחשבון? לפני מלך הכבוד. הסימן הראשון בשולחן ערוך, הרמה מביא לנו את הפסוק, שביתי השם לנגדי תמיד. והמשנה אומרת לנו בפרקי אבות, שבאמת, אם בן אדם רק יזכור את הדברים האלה, הוא לא יבוא לחטא. איך בן אדם מגיע לחטא? נכנסת בו רוח שטות. זאת אומרת, יש לאב, שכמו שהזכרנו בהתחלה, פתאום הקדוש ברוך הוא לא לנגד עיניו. בעצם הנקודה הזו של לפני מי אתה עתיד ליתן דין לחשבון, הנקודה הזו שבסימן הראשון בשולחן ערוך, מה שדוד המלך אמר, שיביתי השם לנגדי תמיד, זה חלק מכל מצווה. זה חלק מכל מה שאנחנו עושים בחיים. כמה שאדם יותר מרגיש את הקדוש ברוך הוא בחייו, ככה זה משתקף בכל מה שהוא עושה. כל מצווה, כל פעולה, בעצם יכול להיות בכוונות טובות, יכול להיות בכוונות פחות טובות. האדם צריך לשקול. השאלה הזו, לפני מי אתה עתיד ליתן דין מחשבון, זה שיקול דעת. זה שיקול דעת בכל החיים. ואז צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא רואה את הכל. הלות השמיים ואת הארץ הנמלא נאום השם. זה חוזר לנקודה שדיברנו קודם, שכל אחד מאיתנו חשוב בעיני השם. בן אדם לא יכול להרגיש, נו, אני אחד מאלף חיילים, אני אחד ממיליון יהודים, זה לא העניין. אבל הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ הנמלא, הוא מסתכל על כל אחד מאיתנו, ואכפת לו מכל אחד מאיתנו, ואין רגע שאנחנו יכולים להרגיש, טוב, עבד חופשי מהאדונה, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה. וכאשר תחשוב את כל אלה, תירא מבוראיך, נכון? זה ברור. ותשמר מן החטא, אבל צריך לדעת שזה לא רק דברים שאמורים להלחיץ את האדם, אלא ובמידות האלה תהיה שמח בחלקך, מגיעך. שזה גם נקודה חשובה בעבודת השם. לפעמים בן אדם אומר, למה אני לא כמו פלוני? רגע, מי אמר שאני צריך להיות כמו פלוני? המביט כותב בהתחלת הספר שלו, הבית אלוקים, המביט היה בן דורו של הבית יוסף, רבי יוסף קארו. והמביט כותב שבן אדם צריך לדעת שכששוקלים אותנו, לא שוקלים אותי לעומת מישהו אחר. לכל אחד יש את המידה שהוא אמור למלות. והקדוש ברוך הוא לא מצפה ממני להגיע למידה של אף אחד אחר. אבל הקדוש ברוך הוא מצפה שאני אגיע למידה שלי. יש מידה שאני יכול למלות. יש כמות מצוות, כמות תורה, וכל אחד בזמנו. הרבי מחב"ד אומר, הרי ילד נהיה בר מצווה בגיל 13. לכאורה, הוא היה צריך להיות בר מצווה בגיל 25. תן לו כמה שנים מגיל 13 ללמוד ולהבין את כל המצוות, ורק אז תחייב אותו. באה התורה ואומרת, בגיל 13 אתה מחויב במצוות. בן אדם מתגייר, מלמדים אותו מקצת מצוות קלות, מצוות חמורות, לא מלמדים אותו את כל התורה לפני שהוא מתגייר. הרי ברור שהוא לא יקיים את כל התורה כשהוא יתגייר. למה? אז למה לא ללמד אותו את הכל? אומר הרבי מחב"ד, מפה אנחנו רואים שאין לקדוש ברוך הוא ציפייה ברגע אחד תקיים את כל התורה כולה. בן אדם חוזר בתשובה, לפעמים הוא מצפה מעצמו לקיים את הכל. אבל הקדוש ברוך הוא לא מצפה שתקיים את הכל בין לילה, זה בלתי אפשרי. גם ילד כשהוא נהיה בר מצווה לא יכול לקיים את הכל, נכון? הוא לא יודע את הכל, אין דרך שהוא יקיים את הכל. בן אדם שיתגייר, אין מצב שהשבת הראשונה שלו לא יחלל. גם שהוא רוצה לשמור את השבת כמה שהוא יכול. אבל הרי מקצת מצוות קלות, מקצת מצוות חמורות, כמה זמן זה לוקח? בעצם, אנחנו היום נוהגים ללמד גר 7 שנים, 5 שנים, אנחנו עושים את זה אחרת, אבל בעצם מה שכתוב בשולחן ערוך, גר יכול ללמוד את כל תהליך גיור, תוך שבוע, מקסימום שבועיים, הוא לומד את הפילוסופיה היהודית, כמה מהמצוות, מקצת מצוות קלות, מקצת מצוות חמורות, תוך שבועיים הוא מחליט, הוא יכול להתגייר. זאת אומרת שאין לקדוש ברוך הוא ציפייה ברגע אחד שיהודי יקיים תרי"ג מצוות. יהודי צריך לעבוד כמה שהוא יכול להגיע לזה. וכשהוא אומר לי במידות האלה תהיה שמח בחלקך מגיעך, אני חושב שהוא מתכוון בחלקך מגיעך מבחינה רוחנית. בן אדם צריך גם לדעת להיות שמח עם משהו מספיק. אי אפשר כל היום רק לחשוב אני צריך יותר. צריך גם לראות, רגע, מה אני מספיק? ברוך השם. וזה עוד נקודה. אתם יוצאים לצבא, שתדעו שהרבה פעמים מה שקורה זה כשבן אדם בישיבה הוא מרגיש, טוב, אני לא מנצל את הזמן מספיק, הלוואי והייתי בצבא. הוא מגיע לצבא, הוא פתאום מסתכל אחורנית ואומר, הלוואי והייתי חזרה בישיבה. הרבה פעמים יש לאדם את הזיגזג הזה. בן אדם רווק, הוא אומר, כשאני רק אתחתן, יהיה לי את היישוב הדעת ללמוד. בן אדם מתחתן, הוא אומר, רגע, יש לי כל כך הרבה תרדות, אני נשוי, כשהייתי רווק, הלוואי והייתי לומד יותר. בן אדם כל הזמן מסתכל ולא לא שמח בחלקו גם במובן רוחני. אז הרמב"ן אומר לנו, תדעו, המידות האלה שאני נותן לך, הן לא מידות שאמורות לדכות אותך, ההפך. אם אתה יודע להשתמש בהם בצורה נכונה, אז זה אמור להוליד בך שמחה בחלקך. וזו נקודה מאוד חשובה. כי האדם, כדי להצליח בעבודת השם, צריך לשמוח בעבודת השם שלו. ואם הוא לא שמח, אז הוא צריך להבין, רגע, אני עושה משהו פה לא נכון. כמובן שאי אפשר לשמוח בכל רגע. יש שלבים של חרטה בתשובה, ויש שלבים שחלק מהבניין הוא שבן אדם מתמודד עם תחושות לא נעימות. אבל במכלול בן אדם צריך להיות שמח בחלקו. וכאשר תתנהג במידת הענווה, להתבושש ולהתפחד ממנו ומן החטא. כמה שבן אדם יותר מכיר שהקדוש ברוך הוא פה, וכדי להכיר שהקדוש ברוך הוא פה, צריך להגיע לענווה. זה מה שדיברנו. כעס זה חלק מגאווה, וגאווה זה דוחק רגלי השכינה. זאת אומרת שבן אדם לא חש שהקדוש ברוך הוא עומד לנגד עיניו. כשיש לו את הענווה, אז הוא יכול להתחיל להכיר שהקדוש ברוך הוא נמצא בעולם. אז כשבן אדם מתנהג במידת הענווה, מזה הוא בעצם אמור להרגיש שהקדוש ברוך הוא פה, אז הוא מתבייש לעשות דברים שהם נגד תורתו. להתבושש ולהתפחד ממנו, כי שוב, הגאווה לא מאפשרת לאדם לראות את זולתו. כמה שבן אדם יותר בעל גאווה, כך הוא יותר רואה את עצמו. בכל משפט הוא רוצה לשמוע איפה אני מופיע במשפט הזה. בכל דבר שקורה הוא רוצה לשמוע איך מדברים עליי בדבר הזה. גם כשהוא מסתכל על תמונה, הוא מחפש את עצמו בתמונה. כמה שבן אדם יותר ענב, ככה יש לו יותר אפשרות לראות את השני, וגם לראות את הקדוש ברוך הוא. אז כשבן אדם במידת הענבה, אז הוא מגיע להתבושש ולהתפחד ממנו ומן החטא. כי כשהוא בעל גאווה, קשה לו שהוא יהיה ירי חטא. כי הגאווה זה משהו שבעצם תופס את כל האדם. ואז בעצם בכל נקודה, בכל משפט שהוא אומר, הוא נגוע בשאלה, רגע, איפה אני? ואיך אנשים יחשבו עליי כשאני אומר את זה? איך אני יכול לומר שאני לא יודע? איך אני יכול... כל דבר כלול בשיקול הגאווה. כמה שמנם יכול להתרחק מזה יותר, ככה יש יותר מקום לקדוש ברוך הוא. לעירת השם, לעירת חטא. אז תשרה עליו רוח שכינה. זה לא סתם שמשה רבינו שהגיע לשיא הנבואה גם היה בשיא הענווה. זה הולך יד ביד. שיא הענווה, אמרנו, זה האמת, וזה נותן מקום לשכינה להגיע. וזיו וכבוד וחיים, חיי העולם הבא. גם כבוד. בסוף זה גם מגיע לכבוד. אתם יודעים, חז"ל אמרו, מי שבורח מהכבוד, הכבוד רץ אחריו. אז אחד בא לרב, אמר, אני כל הזמן בורח, אבל זה לא מגיע. הרב אמר לו, כן, כי אתה בורח ומסתכל לראות אם הוא רץ אחריך. ואתה בני, דע וראה. אומרנו שתי נקודות. זה תמיד תענוג לקרוא כשקוראים משהו שנכתב בלשון הזה. זה לא תרגום. זה הלשון שהרמב"ן כתב. והוא אומר לנו שתי נקודות פה. דע וראה. כי המתגאה בליבו על הבריות הוא מורד במלכות שמיים. כי מתפאר הוא בלבוש מלכות שמיים, יתברך שמו, שנאמר השם מלך גאות לבש. מה זה גאווה? גאווה זה שבן אדם בעצם אומר, אני יותר גדול מאחר. גאווה זה ההתמקדות במה שאני יותר גדול מאחר. עכשיו, בעצם זה לא תפקידי לראות במה אני גדול ממישהו אחר, או במה הוא קטן ממני. כן? זה היינו אח, נכון? הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים, השם מלך גאות לבש, כי הקדוש ברוך הוא, זה חלק מהקדוש ברוך הוא, שהוא גדול מכולנו. אבל בן אדם שהוא מתגאה בליבו, אז בעצם הוא מורד, הוא בעצם לוקח לעצמו משהו, מה זה ענייני? זה של הקדוש ברוך הוא המידע הזו. ולמה יתגאה לב האדם? אם באושר, אז שוב, זה חוזר לנקודת מפתח. זה חוזר לנקודה שדיברנו לשקר שבגאווה. בן אדם בעצם אומר, אני עשיר. הוא מתמקד באני. אנחנו אומרים, רגע, נכון. האושר הוא אצלך. אבל למה האושר אצלך? השם מוריש ומעשיר. ואם בכבוד, הלא ללוקים הוא, שנאמר באושר והכבוד מלפניך. בן אדם אומר, כולם מכבדים אותי. כשאני נכנס לחדר, כולם עומדים, כולם שותקים, כולם... רגע. הלא לאלוקים הוא שנאמר והאושר והכבוד מלפניך. זה נכון שמתייחסים אליך בכבוד. אנחנו לא שוללים את המציאות. אבל זה בעצם לא כלי שלך. ואיך יתפר בכבוד קונו? ואם בחוכמה מסיר שפה לנאמנים ודעת זקנים ייקח, הרי כמה אנשים אנחנו רואים שהם הכי פיקחים שבעולם, ופתאום הם לא כל כך חכמים. לבן אדם יש שבץ, סטרוק. בן אדם יכול להיות אלף דברים שהקדוש ברוך הוא פתאום הזה שהוא לא כל כך חכם. מי נותן לו את החוכמה הזו? מה, בן אדם יכול לומר, אני עשיתי את עצמי חכם. בן אדם יכול לעבוד ולעשות את עצמו חזק. נכון? גם בזה, הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכלים, הקדוש ברוך הוא נתן לו את הבריאות, אבל הוא יכול לפתח את זה. אבל בשורה התחתונה, מי נתן לך את כל הכלים האלה? אם בן אדם יחשוב בעצם בשיקול הדעת אמיתי, אז בכל דבר שבן אדם עושה, הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכלים, וכל... מה בעצם אני עושה בעולם הזה? אני, יש לי רק את הנקודה של הבחירה החופשית, להשתמש בכלים ובמציאות שהקדוש ברוך הוא שם אותי בה, וכל הגורמים למה שאני עושה, בעצם 99% מהגורמים זה הקדוש ברוך הוא. הגורם היחיד שזה אני זה הבחירה. אבל את הכוח לדבר, לנשום, להבין, לחשוב, בכלל זה שאני פה ואני לא באמצע ג'ונגל באפריקה, אני עשיתי את זה. לא יודע אם הייתי נולד שם, אם הייתי יוצא מזה. רוב האנשים ששם לא יוצא מזה. יש שם אנשים חכמים, נכון? אז כמה אני יכול לייחס לעצמי מכל מה שאני עושה? נמצא כי הכל שווה לפני המקום, כי והפה משפיל הגאים וברצונו מגבי השפלים. בעצם מבחינת הקדוש ברוך הוא, מה אתה מתגאה? הקדוש ברוך הוא יודע את האמת. והקדוש ברוך הוא מסתכל, והוא רואה שאם מישהו מתגאה, הוא יוריד אותו, אם מישהו למטה, הקדוש ברוך הוא מרים אותו, והאדם לוקח לעצמו, הוא מייחס לעצמו את כל מה שהוא עשה, אבל האמת, מבחינת הקדוש ברוך הוא, אין הבדל כל כך. מה ההבדל ביני לבין הבן אדם השני? מה ההבדל? אלא מה? ישנו את הבחירה, נכון, זה האחריות שלנו. ועל כן, השפל עצמך וינסעך המקום ברוך הוא. שוב, אז הוא אומר, דע ורא. בן אדם שמתגאה לוקח משהו שהוא אינו שלו. כי הרי כל מה ששלי, כמו בלשון הזוהר יש משפט שמופיע הרבה, לת לי מגרמי, בן אדם אין לו מעצמו מדעם, אין לו כלום בעצם מעצמו. מה, אני בחרתי להיברות, אני בחרתי שאני אוכל לראות או לא לראות, לשמוע או לא לשמוע, להריח או לא להריח, להיות בריא או חולה. מה כבר בכוחות שלי? ולמה התגאה לב האדם? אני כל כך חכם, אני נהייתי עשיר. כולנו יודעים שיש אנשים שניסו בדיוק כמו ביל גייטס ולא הצליחו. גם היו להם רעיונות טובים ולא הצליחו. היו חכם, הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה. היו יודע לדבר טוב, הוא נהיה פוליטיקאי טוב. הקדוש ברוך הוא קובע מתי האדם מצליח בדיברו ומתי לא. ממילא כשהקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו אין הבדל. זה כמו כשאתם תסתכלו על הילדים שלכם, ופתאום הילד בן 2 אומר לילד בן 3, אני הכי גדול בעולם. הילד בן 3 אומר לו, אני הכי גדול בעולם. זה אומר לו, אני הכי חזק, אבל אני הכי חזק, אבל אני הכי חם, אני הכי חכם. אתם תסתכלו על הילדים, אתם לא תתערבו במריבה. אתם תסתכלו, תראו, הם שניים ילדים קטנים, מה זה מעניין אותי? ככה הקדוש ברוך הוא מסתכל על כולנו. אז בן אדם אומר, אני גיבור, אני חכם. במה בן אדם מתגיע? הקדוש ברוך הוא מסתכל לנו כמו שאנחנו מסתכלים על ילד הקטן. נו, באמת. אבל זה הגאווה, הגאווה זה השקר, זה למה שאמרנו, שכשבן אדם הוא בעל גאווה, אין מקום לקדוש ברוך הוא בחייו. כמה שהוא יותר בעל גאווה, הוא בעצם צריך להוציא את הקדוש ברוך הוא מחייו, כי הוא צריך לומר, אני עשיתי. אני צריך להיות מנופח. אם אני מנופח, אין מקום לקדוש ברוך הוא. כן? ולכן, אפרש לך איך תתנהג במידת הענווה ללכת בתמיד. כל דבריך יהיו בנחת. הוא חוזר לנקודה הראשונה, אלא מה שפה הוא לאו דווקא מדבר רק על הדיבור. אנחנו חיים בדור שיש מושג באנגלית, קוראים לזה overachiever. אתם מכירים את המושג? overachiever. יש מושג באנגלית שזה נחשב כאילו מחמאה, בן אדם, אולי בעברית המילה היא שפטן, אני לא יודע, בן אדם שמספיק מעל היכולות שלו. אז אנחנו חיים בדור שזה מאוד מקובל, שבן אדם ער עד כל שעות הלילה, ובן אדם צריך לשתות קפה כל הזמן, כי הוא לא ישן כמו בן אדם. ואנחנו כל הזמן מנסים כאילו להספיק יותר מהיכולות שלנו. באמת היא...
מבחינה פיזית.
כן.
כן, כן. מבחינה נפשית.
מבחינה פיזית. הרמב"ן נותן לנו פה אולי דבר קצת שונה ממה שהוא אמר בפתיחה, כשהוא דיבר על הדיבור שיהיה בנחת. עכשיו הוא אומר כל דבריך יהיו בנחת, לכאורה הוא מדבר על ההליכה של האדם בחיים. כמה שבן אדם יותר צעיר, כך הוא יותר עובד מתוך לחץ. אבל אם בן אדם באמת רוצה לעבוד מתוך שיקול דעת, אז המעשים שלו צריכים להיות בנחת. כל דבריך, לאו דווקא, אני לא חושב שהכוונה שלו פה, זה הנקודה שהוא אמר בפתיחה, רק הדיבור. גם המעשים, מה שאתה עושה, תרגע, תחשוב, תשקול. כשהיה את הרעיון להקים ישיבות באירופה, אז כשבאו לגדולי הדור, היה, אני לא זוכר אם זה היה הרב חיים שמולביץ, אני לא זוכר מי זה היה שבא בהתלהבות ואמר, ההשכלה, הדרך שנוכל לנצח ולשמור את היהדות, זה שנתחיל לפתוח ישיבות בכל מקום. הוא בא לראש ישיבה, אני לא זוכר לאיזה גדול הדור הוא בא, בהתלהבות רבה, ואותו גדול הדור אמר לו, לא, לא עושים את זה.
זה רב...
מי זה היה?
ישיבת לולין.
והנציב?
לא יודע. לא, ישוע, של הדף היומי.
הרב שפירה?
כן, הרב שפירה.
טוב, אני לא זוכר, זה סיפור ששמעתי לפני 20 ומשהו שנים.
ישיבה.
אחרי שנה, שנתיים, הוא חזר עם אותה בקשה, הוא אמר כן. אז הוא שאל את ראש ישיבה, למה עכשיו אתה משנה את דעתך? הוא אמר לו, לפני שנתיים היית בהתלהבות. זה היה צריך לעשות מתוך שיקול דעת, מתוך יישוב הדעת. תרגע, עכשיו, אחרי שנתיים אתה ביישוב הדעת, עכשיו אפשר לעשות. כל דבריך יהיו בנחת. הרבה פעמים בחיים אנשים ינסו להלחיץ אתכם להחליט עכשיו. התשובה תמיד צריכה להיות... נדבר מחר, אני אחזור אליך. זה 100% לגיטימי לקחת עוד זמן. אם לא נותנים לכם לקחת עוד זמן, אל תיכנסו לזה. שלמה המלך אמר, נחלה מבועלת בראשונה ואחריתה לא תבורך. אם בן אדם נכנס למשהו בפזיזות, במהירות, בסוף זה בלי ברכה. אומרים לך, זה הזדמנות. כן, תמיד יש הזדמנויות. אז היום זה הזדמנות הזו, מחר יהיה הזדמנות אחרת. כל דבריך יהיו בנחת.
לא הבנתי מה הקשר עם overachiever שהתחלת להגיד.
כי בן אדם אז נכנס למצבים שהוא בעצם לחוץ. הוא לא יכול לעמוד. אז הוא כל הזמן צריך, מה שקוראים באנגלית, הוא רודף אחרי הזנב שלו. הוא כל הזמן רץ. הספקת יותר או הספקת פחות. אתה עובד מתוך לחץ או מתוך רוגע. בן אדם צריך לנסות לפעול בחיים מתוך נחת. להספיק. להספיק את המקסימום שהוא יכול בכל יום. אבל לא מעבר למקסימום. המקסימום שהוא יכול לעשות בנחת. אם אתה צריך לרוץ, 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 רגע, אתה חושב, יש לך שנייה לנשום, בן אדם צריך לנשום. בן אדם צריך לנסות לפעמים אותו נחת, ואז הוא יספיק יותר. מה? וראשך כפוף, ועיניך יביטו למטה לארץ, וליבך למעלה. חזל אמרו לנו, הגמרא בסוף קידושין אומרת, תסתכל על אנשים, ואתה תראה בצורה שהם, איפה העיניים שלהם, כשהם הולכים, אתה יכול לראות כמה גאווה יש בהם. בן אדם שמסתובב ככה, עם האף בעיניים, אתה כבר יודע שיש חסק עם טיפוס מסוים. כשהייתי, היה זמן שהבן שלנו היה בפגיה, היה בבית חולים, והיה... רופא חדש היה אחראי על המחלקה, אז זה היה אישה, ואני ראיתי איך היא מסתובבת, ומסתכלת על כולם, מסתכלת על כל הילדים, והייתי צריך לשאול את השאלה, אז שאלתי את אחת מהאחיות, תאמרי לי, קוראים לה דוקטור פלוני או פרופסור פלוני? לא רציתי לטעות, איך אני קורא לה? אז היא אמרה לי, קוראים לה פרופסור ואל תשכח. היא עלולה לא לענות לך אם אתה קורא לה דוקטור ולא פרופסור. חז"ל הזהירו אותנו שכמה שלאדם יש משרה שאנשים יותר צריכים אותו, כך הוא עלול להיות יותר בעל גאווה. הרופא שאנשים צריכים אותו לחיים שלהם, אז יש לו יותר נטייה להיות עוד יותר בעל גאווה. יש לו נטייה, זה לא אומר שכל רופא הוא בעל גאווה, יש רופאים שהם בעלי ענווה. אבל מטבע המשרה, חז"ל אמרו, תסתכל על איך הרופא הולך. חז"ל אמרו, הרופאים בימיהם על פי רוב הלכו והאף בשל מים. הראש מוטה כלפי מעלה. אני מסתכל אליך ממעלה למטה. אתם מכירים את האנשים ששמים את המשקפיים בקצה האף, כדי שכל פעם כשהם מדברים אתם מרימים את הראש, מסתכלים אליך למטה. הרמב"ן אומר לנו, ראשך כפוף. זה משפיע על האדם. אם כשהוא הולך, הוא הולך עם הראש למטה, או אם כשהוא הולך, הוא הולך עם הראש למעלה. איפה הראש שלי? אנחנו לא מדברים על... הזמן שאתה מסתכל על הגמרא, הזמן שאתה מדבר עם מישהו, כשאתה הולך בדרך. ועיניך יביטו למטה לארץ וליבך למעלה. שוב חזרה לנקודה הזו, אני קשור לקדוש ברוך הוא. ואל תביט בפני אדם ודברך איתו. חלק מהענווה, האם אני יכול להסתכל על בן אדם ואני לא מתבייש או אני לא יכול. נכון, אני מדבר, אני מסתכל לה בן אדם, אבל אם אני כל הזמן מסתכל לה, או יש בי איזשהו בושה יחד עם זה. זה לא קל להגיע למידה הזו, ודאי לא בחברה שלנו. ובזה גם כן, צריך לשקול פרקטית. יש נורמות חברתיות. יש מקומות שאם אתה תדבר עם מישהו ואתה כל הזמן תסתכל למטה, הוא יחשוב שאתה לא ישר איתו, בגלל זה אתה לא יכול להסתכל לו בעין. אתה לא יכול להסתכל לו בעיניים.
תמיד שמעתי שכשמישהו מדבר עליך, צריך להיות
אותו. צריך להסתכל, נכון. נכון. אז אני אומר, זה תלוי גם בנורמות חברתיות.
אבל החברה שלנו, היהדות מה אומר?
יש יתרון שבן אדם מסתכל למטה, אבל צריך לדעת שאתה חי בחברה, ואם אתה תתחיל לעשות את זה ואנשים יחשבו שאין לך ביטחון עצמי או שאתה לא אדם ישר או כל מיני דברים, לא בטוח שזה שווה את הרווח. אני לא יודע.
מי שמדבר ועל מי ששומעים
שום?
אתה למשל אתה מדבר עכשיו,
כן,
מה אנחנו צריכים להיות במצב
שני
או סתם להיות למטה?
אני לא חושב ככה. אני חושב שבחברה ש... תשאלו אדם גדול ממני. לי, אני נראה שבחברה שלנו, בדור שלנו, אולי זה לא בשלב שלנו של החיים. אולי עוד 20 שנה נשקול שוב. ככה לי נראה, אבל תשאלו מישהו גדול ממני. לא יודע. וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. עם עשיר ועם חכם עליך לכבדו. יש כזו הלכה, צריך לכבד בן אדם עשיר, צריך לכבד אדם חכם. ואם רע שיהיה, ואתה עשיר ממנו, אם זה בן אדם עני, אז אתה עשיר, או שאתה חכם ממנו, חשוב בליבך, כי אתה, אם יש לך יותר כסף או יותר חוכמה, אז אתה חייב ממנו והוא זכאי ממך. שאם הוא חוטא, הוא שוגג, הוא לא כל כך חכם. אז כשהוא עושה עבירות, הוא עושה יותר בטעויות, זה יותר בשוגג. ואתה מזיד בכל מעשיך, ודבריך, ומחשבותיך, יש לך יותר חוכמה? אז אל תסתכל למטה עליו, תדע שהוא, בסדר, כשהוא עושה עבירות זה בטעות, אבל אתה יודע טוב טוב, שאתה, בגלל שאתה מבין יותר, יש יותר פיקחות, זה גם כן הרמה שאפשר לצפות מהאדם. יש עסק בן אדם טיפש, אז הוא עלול לבוא ולומר לך משפט שמאוד מביך לפני כולם. כשהאדם יותר חכם, אז הוא יודע יותר לחדד את מה שהוא אומר, אבל אז גם יש לו יותר אחריות, יותר להתחשב בשני. כי הוא יודע בתוך תוכו שלפעמים גם טיפה של שוני בסגנון ובמה נאמר ובטון שנאמר ובקול שנאמר, איך זה באמת יכול להשפיע. כולנו יודעים את זה. כמה שבן אדם יותר חכם, כך הוא יותר יודע איך להיטיב, אבל גם יש לו יותר אחריות. אז הוא אומר, על כל אדם יש אפשרות להסתכל למעלה, להסתכל ולהעריך אותו. אם הוא חכם ועשיר, יש לך מצווה לכבד אותו. אם הוא עני, אז לך יש יותר אחריות ממנו. אתה באמת עומד באחריות שלך. אם אתה יותר חכם, אז ודאי שיש לו פחות עבירות ממך. ובכל עת, תחשוב בליבך, כי אתה עומד לפני המקום, ושכינתו עליך, כי כבודו מלא עולם, ודבריך יהיו בהמה ובירה כבד לפני רבו. ונדם אם הוא באמת היה חושב שהקדוש ברוך הוא פה, איך הוא היה מתנהג? איך הוא היה מדבר? ותתבייש מכל אדם. מכל אדם. מכל אדם. אפילו המנקה, אפילו הבן אדם שפותח לך את הדלת, אפילו הבן אדם שיש לו את העבודה הכי בזויה. אני לא צריך להסתכל עליו מלמעלה למטה, ההפך. אני תמיד שואל, מי מכיר את השם של הטבח? פה אין לנו טבח. מי מכיר את השם של המנקה זבל? מי מכיר את השמות שכל האנשים שלרוב הציבור אין זמן להתייחס אליהם? אתה נוסע במונית, אתה אומר לו בוקר טוב, מה שלומך? כל אדם. אני צריך להתייחס לכל אדם בכבוד. ואם יקראך איש, אל תעננו בכל רם, רק בנחת, כי עומד לפני רבו הקדוש ברוך הוא. אין סיבה שבן אדם יקביע את קולו. אם אני צועק, אז זה כי אני חושב ששווה שכולם ישמעו מה שיש לי לומר. רגע, איפה הקדוש ברוך הוא? וזהיר לקרוא בתורה תמיד אשר תוכל לקיים אותה. זה מאוד חשוב שבן אדם כל יום יקבע לעצמו ללמוד קצת תורה. כל יום. רש"י כותב על פרקי אבות שטוב שבן אדם על כל סעודה יקרא קצת מהתנ"ך. שתי פסוקים תורה, שתי פסוקים נביאים, שתי פסוקים כתובים. אבל אם בן אדם מרגיל את עצמו לזה, תאמינו לי, כל החיים שלו יהיה מחובר לתנ"ך. אז שיהיה אדם רגיל לקרוא בתורה תמיד אשר תוכל לקיים אותה. אם בן אדם לא קורא בתורה, אז הוא לא יודע שאסור להתגלח בתער. הוא לא יודע שיש מצווה לתת לעובד שלו לאכול מהאוכל שהוא עובד איתו. יש כל מיני מצוות שאנשים לא מכירים. אז אתה קורא בתורה, אתה יכול לקיים אותה. כמובן, תקרא ותבין, תקרא עם תרגום, תקרא עם איזשהו פירוש של חז"ל. וכאשר תקום מן הספר, וזה נקודה מאוד חשובה, סיימת ללמוד משהו, חפש באשר למדת אם יש בו דבר שתוכל לקיימו. בן אדם צריך תמיד לקחת את הלימוד לפועל. מה למדתי היום? בן אדם צריך אפילו לקבוע לעצמו זמנים ביום לשאול את עצמו, מה ממה שלמדתי אני יכול לקיים? ופשפש במעשיך תמיד בבוקר ובערב, ובזה יהיו כל ימיך בתשובה. בן אדם צריך כל בוקר, כל ערב לקחת לעצמו דקה, שתיים. אני אוהב לעשות את זה לפני התפילה, כדי שאחר כך אני יכול בסלח לנו להזכיר את הדברים שאני צריך לחזור בהם. אבל בן אדם צריך לקחת לעצמו נקודות זמן כל יום שהוא שואל את עצמו, במה אני עוד צריך להשתפר? ואז בעצם כל היום הוא בתהליך, כל החיים הוא יהיה בתהליך של התקדמות. בסדר, התבודדות, אבל לא הרבה זמן, מעט זמן כל יום. ועשר כל דבר מליבך בעת התפילה. כשבן אדם מתפלל, צריך להיות לגמרי בתפילה. התז, התורי זהב, היה צדיק אדון מאוד. והוא היה מתפלל ונשים היו נפקדות. הרב מוצפי מספר בשיעור שהיה ידוע מאות נשים שהיו עומדות בלידה ולא היה מצליח, ובאים הוא היה מתפלל ובוק היה, התינוק היה יוצא. הוא היה כל כך מפורסם בזה שהנשים של הקהילה מתוך הכרת הטוב שאלו את עצמם, מה אנחנו יכולים לעשות לכבוד הרב? אז מה הם עשו? הם אמרו, התלית של הרב בלויה. הם הלכו, ובימים הם זה היה יקר, הם השיגו תלית חדשה, והכין לו תלית מעודרת, ובאו אליו ואמרו, מתוך הכרה, כל מה שהרב עושה למעננו, הכנו לרב תלית חדשה. אז אתה אז אמר להם, ממש תודה רבה, אני מאוד מעריך את זה, זה ממש מאוד מאוד חשוב בעיניי, ואני לא יכול לקבל מכם את התלית. אז הם התחננו הרב, זה סך הכל רוצים להראות, הכרת הטוב, הוא אמר, תשמע, אני מאוד מעריך את זה, אבל אני, מהתלית שלי לא הולך להיפרד. התלית הזו הולכת איתי עד הקבר. אני יודע, היא קצת בלויה, הכל נכון, אבל אני רוצה עוד להיקבר עם התלית הזו. אז שאלו את התז, למה? מה כל כך חשוב לך בתלית הזו? הכנו לך תלית יותר יפה. הוא אמר להם, בסוף, אחרי שהם הפציעו בו הרבה, הוא אמר להם, תשמעו. אני, כשאני לובש את התלית, מהרגע שאני שם את התלית, עד שאני מוריד את התלית, אין לי מחשבה זרה בראש. אני לא חושב שום דבר, מהאדון עולם, מהפתח אליה, מהתחלת התפילה עד סוף התפילה, אין שום מחשבה בקרבי חוץ מהתפילה על הקדוש ברוך הוא. אני יודע והקדוש ברוך הוא יודע והתלית הזו מידע עליי, שמהרגע שאני שם את התלית עד שאני מוריד את העיני מחשבה אחרת. ובגלל זה אני רוצה שהתלית הזו תיקבר איתי. אומר לנו הרמב"ן, הווי הסר כל דבר מליבך בעת התפילה. שימו לב איך שהיצר רע פתאום בתפילה נותן לנו את כל המחשבות החשובות האלה, בין אם זה נוגע למצווה, בין אם זה נוגע לאבא ואמא, בין אם זה נוגע לאלף דברים. פתאום דווקא אז עולות לנו כל המחשבות החשובות האלה. אומר לנו לא, הסר כל דבר מליבך בעת התפילה, ואכן ליבך לפני המקום, וחשוב הדבר קודם שתוציאנו מפיך. אנחנו כללית חושבים תוך כדי דיבור. בן אדם צריך להשתדל לחשוב לפני דיבור. כמה שהדיבור יותר חשוב, ככה יותר חשוב לחשוב לפני. וכן תעשה כל ימי חייך בכל דבר ולא תחטא. תשימו לב כמה הוא מדגיש את הדיבור. כי בדיבור זה דבר שמאוד מאוד מצוי בו העבירות. ומאוד מאוד מצוי בו המצוות. ובזה יהיו מעשיך ישרים. כן? בן אדם זהיר בדיבור, אז המעשים יהיו ישרים. ותפילתך זכה וברה ונקייה ומכוונת ומקובלת לפני המקום, שנאמר, תכין ליבם תקשיב אוזניך. כשבן אדם מתכונן בלב, והלב שלו מרוכז בתפילה, אז הקדוש ברוך הוא בהתאם מקשיב. תקרא איגרת הזאת פעם אחת בשבוע, לא תפחות לקיימיו, ללכת בתמיד אחר השם יתברך, למען תצליח בכל דרכיך ותזכה לעולם הבא, צפון לצדיקים. וביום שתקראנו, כשתקרא את האיגרת הזו, ביום שתקראנה יענוך מן השמיים, כאשר יעלה לבבך לשאול עד עולם. אז הוא נותן לנו סגולה פה בסוף האיגרת, יש כוח חבר'ה שנזכה לקיים מה שלמד